הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת דברים, משה רבינו מברך את בני ישראל והוא אומר יוסף עליכם וגם הרבה אתכם ככוכבי השמיים לרוב, הוא יברך אתכם אלף פעמים. אומר רשי שהקדוש ברוך אמר לבני ישראל עליהם שהם הרבו באופן כזה שלא יהיה אפשר למנות אותם, אבל משה רבינו אומר רק אלף פעמים. אז למה אנחנו צריכים לקבל גם ברכה ממשה רבינו וגם מהקדוש ברוך הוא? למה גם וגם? משה רבינו אומר דברי תוכחה לבני ישראל, זה ספר דברים, שם יהיו דברי תוכחה, שם יהיו דברים שהם לא תמיד נעימים. אז אם משה רבינו הולך להגיד דברי תוכחה כדי שהאדם הפרט או הכלל לא ירגיש שהם מאוימים, קודם הם צריכים לדעת שהם אהובים, שהם מוערכים, שהם רצויים. האדם מוערך, אבל הוא יכול להיות עוד יותר מוערך. לכן לפני הביקורת ישנה המילה הטובה, פרגון, העידוד. באמת אנחנו רוצים לומר לאדם, אתה רצוי ואתה אהוב, והאהבה אליך היא אהבה שהיא לא תלויה בדבר, אלא שעליה אנחנו רוצים להוסיף עוד דרגה, אהבה נוספת, והיא תהיה כאשר האדם יהיה משופר, וזה ייתן לאדם שיפור חיים, תיקון המידות של האדם. הרי התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. התורה על כל הגודל של התורה לא יכולה להיות בתוך ליבו של האדם, אבל אם האדם יתקן את מידותיו אז התורה תהיה בתוכו. ולכן כהכנה לקראת מתן תורה בספירת העומר אנחנו עובדים על המידות. מדוע? כי התורה לא יכולה להיכנס בתוך מוחו של האדם אלא אם כן יתקן את מידותיו. הרב חיים ויטל כותב בשערי קדושה חלק א' שער ב' את הסיבה שאנו לא מוצאים בתורה אזהרות על מידות רעות. מדוע? למה? כי התורה בכלל לא שייכת במי שיש לו מידות רעות. בלי מידות טובות אי אפשר בכלל להיכנס אל שער לימוד התורה. וכמו שכתוב באבות, אם אין דרך ארץ אין תורה, וכתוב בגמרא כל אומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לא. מדוע? למה? כי בלי תיקון המידות גם תורה אין לאדם. עוד אומרת המשנה, לא רק אם דרך ארץ אין דרך ארץ אז אין תורה, לא רק אם אין דרך ארץ יש קושי בקבלת התורה, אלא כתוב גם אם אין תורה אין דרך ארץ. אז מה הכוונה? איך זה מסתדר? מה הדבר הראשון? תורה או דרך ארץ? מה ההסבר? התשובה היא, אנחנו צריכים התחלה הוא בסיס של מידות טובות, לב טוב, לב מעניק, אדם שלא עסוק רק בעצמו, אלא גם בחברה, וגם כשהוא עסוק בעצמו, לא רק בעצמו, באכילה ושתייה, אלא גם בערכים, צמיחה, התפתחות, ערכים שהוא מאמין בהם. זה הבסיס הראשון. זה השלב הראשון, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אבל אז מגיע גם השלב השני, אם אין תורה, אין דרך ארץ. מה זה אומר? התורה היא קובעת לנו את הערכים, ועל בסיס הערכים אנו צריכים לכוון את המידות שלנו. מתי כן לעשות חסד, כמה לעשות חסד, מתי להיות קשה ונוקשה, מתי יד ימין מקרבת ומתי שמאל דוחה. האיזון במידות ובתכונות בנפש האדם. אמרו חזל, אם לא הייתה התורה היינו לומדים איסור גזל וחשיבות הזריזות מהנמלה, צניעות מחתול, עוד ועוד תכונות שאפשר ללמוד מבעלי החיים. אבל את המינון, את זה לא היינו יודעים, ולכן הסבר המשנה הוא כך. אם אין דרך ארץ, אם אין בסיס של מידות טובות, אין תורה. אבל אם אין תורה, אז אין משקל, ערך וחשיבות למידות טובות. כי הן תלויות בערכי התורה. ולכן המשנה אומרת גם וגם, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ואם אין תורה, אין דרך ארץ. אז שלב ראשון ומהותי, עבודת המידות. אבל אחר כך צריכים את התורה שתכוון איך לנהל את המידות של האדם. אז לפני שמשה רבינו פונה לבני ישראל לשפר להם את המידות, קודם אומר להם שהם ערכיים, יעילים וטובים. קודם הוא מפרגן להם, אחר כך הוא מדבר על הביקורת. כך אומרים בעלי המוסר, האדם על עצמו תמיד יהיה עם עצמו בתנועה בשיפור, תמיד בתנועה של שיפור המידות. אבל כמו שעשה משה רבינו, קודם שיאמר האדם לעצמו, אני טוב, אני רוצה להיות יותר טוב. לא יאמר לעצמו על עצמו, אני גרוע ושפל. כאשר האדם מבקר את עצמו יותר מדי, הוא שוכח מה הוא יכול להיות, הוא מתרכז רק במה שחסר לו. אף אחד לא נולד מוצלח, אף אחד לא נולד שמכיר את כל התורה כולה, אף אחד לא נולד מושלם, אלא אנו תמיד צריכים להיות בתנועה. צריך האדם לשלם את המחיר של להיות אמיץ. נכון שהתוצאה היא שהוא ישלם מדי פעם מחירים, נכון שיש מחיר לאומץ, פעמים רבות הוא טועה, אבל אם האדם לא מגלה את מידת האומץ, הוא משלם מחיר הרבה יותר כבד. הוא תקוע בשגרה שלו, הוא תקוע בחוסר הצמיחה. לאומץ יש מחיר, אבל לזהירות יש עוד יותר מחיר. טוב להיות זהיר, אבל מהזהירות שהאדם לא יהיה זהיר יותר מדי. כי מטרת הזהירות היא לא שהאדם ימנע מלעשות, אלא שיעשה. אבל מה שהוא עושה, שיעשה בצורה מסודרת, מדוקדקת, יעילם. אבל לא שימנע מלעשות. ופעמים אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כלומר צריך קודם האדם לעשות וגם להיכשל, אחר כך הוא יהיה מחודד ויעיל יותר. יש וורד נפלא של הרב פינקוס. כדי להבין את הדברים אנחנו צריכים להתחיל עם רקע. דוד המלך ציווה את שלמה בנו שיעניש את שמעי בן גרה בצורה מתוחכמת. מה עשה שלמה המלך? ציווה את שמעי בן גרה שלא יצא מירושלים. ושלמה ידע ברגע שיהיה אסור לשמעי בן גרה לצאת מירושלים, והוא בטוח יצא. המחסום הזה שלא מאפשרים לאדם לצאת, זה עצמו דוחף אותו עם כל העוצמה לשבור את הגבולות ודווקא לצאת. כי כשאומרים לאדם יותר מדי לא, הוא מפרש את זה שהוא חסום, הוא רוצה להשתחרר מהמחסום, מהכבלים. ובאמת שמעי בן גרה יצא ושלמה המלך הרג אותו כמצוות אביו. איך? כי שמעי בן גרה שמע שאסור לצאת מירושלים, הוא לא יכול להתאפק, ובסוף הוא יצא מירושלים. זה רעיון של הגאון רב חיים שמואלביץ להסביר את הדברים. ועל זה הרב פינקוס שואל שאלה. הרמב"ם מונה רשימה של דברים שנאמרו בכהן הגדול, ואחד מהם שהוא אינו יוצא מירושלים לעולם. אבל היה כאן משהו יותר מזה. הרבה יותר יש אצל הכהן הגדול. היה הכהן הגדול יושב במקדש ולא יוצא לביתו אלא שעה או שעתיים ביום. הכהן הגדול למשך כל היום סגור בתוך בית המקדש, חוץ מהפסקה קצרה של שעה או שעתיים שהוא יכול לחזור הביתה. אם ככה, איך הכהן הגדול היה מחזיק מעמד? איך לא חוששים שהכהן הגדול ירגיש מחנה כמו שמעי בן גרה בשעתו? איך לא חששו שיום אחד הכהן הגדול לא יחזיק מעמד, הוא פשוט יברח מבית המקדש, יברח מירושלים? עונה הרב פינקוס, יש ברמב"ם מוספה של משפט אחד קטן, משפט אחד שמשנה את התמונה כולה. וכבוד תפארתו שיושב במקדש כל היום ולא יצא אלא לביתו. כלומר, לא שהוא כבול וקלו בביתו, לא, אלא הוא מכובד. מכובדות, זה כל התרגיל. ועוד יותר, אומרת הגמרא חגיגה, יש לאדם צורך בסקרנות. אומרת הגמרא, בדף י"ב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה צופה, מה רצו חז"ל ללמד אותנו בעניין זה, שהאדם בטבעו לא רוצה לשבת במקום אחד, הוא רוצה תנועה. אפילו ילדים קטנים הנוסעים ברכב יכולים להביט מן החלון שעות על גבי שעות ולראות מקומות חדשים, להיות בשקט מרוב הסקרנות שלהם. הסקרנות היא תכונה נפלאה. העוצמה שלה היא לא סקרנות כלפי חוץ, אלא סקרנות כלפי פנים. מה אני יכול להיות שונה? לא מה חדש בעולם או בירח, אלא מה חדש בעבודת השם. זו אחת הסיבות שבני אדם מכורים למדיה, טלפונים, זה מספיק מענה לצורך שנקרא סקרנות. זה מספק את המענה לצורך הזה, סקרנות. אבל עם יד על הלב, האם כן, יש יותר ידע? כן, אבל לא יותר סיפוק, יש יותר ידע. האדם כן, יש לו יותר ידע בעקבות הסקרנות הזו. מי עשה, מה עשה, כמה עשה, למה עשה ומה יהיה. אבל שאלה אחת, האם בסוף הוא נעשה אדם יותר מסופק מעצמו? האם הוא יודע יותר על הימין ועל השמאל, על הרפורמה ומתנגדיה, על ההפגנה ועוצמת ההפגנות, על חוצפה ועל שקרים? אבל השאלה הגדולה, האם הוא יודע משהו על עצמו? האם שיפור איכות החיים שלו, אודות עצמו, זה כן קורה? זו הסקרנות המתגמלת באמת, היא פחות נוצצת, היא פחות מרגשת, אבל היא יותר מתגמלת לטווח ארוך. ובאמת, זו גם מטרת הסקרנות. עקרונית הסקרנות כן יכולה להועיל האדם לפיתוח המידות והאישיות שלו. זה כן, האדם לומד ומתענן על פלוני ועל מוני, איך שהוא חזק ועוצמתי, או שהוא חלש, איך שהוא נוצא לרע, ואיך שהוא נחוש ואסרטיבי. ובאמת, הסקרנות הזו היא לא רק סקרנות. מה הוא או הם עשו? יש בזה שורש עמוק. אנשים נהנים לדבר על אחרים. הסקרנות יש בעניין החיובי בהיבט מסוים. מדוע? בגלל שאם הסקרנות, האדם גם בהיבט מסוים משפר את התפקוד שלו, את ההתנהלות שלו, בהתאם לערכים שלו. אולי הערכים שלו מעוותים, אבל הוא כן משפר את התפקוד ביחסים שלו עם החברה, ביחס לערכים שלו, ביחסים שלו עם עצמו. הוא אומר לעצמו, ראיתם איך הוא נחוש? ראיתם איך הוא עומד על שלו? הוא מתפעל מהתכונה של אותו פלוני, ואז הוא אומר לעצמו, גם אני רוצה להיות כזה. במילים אחרות, הוא לא סתם שומע פוליטיקה, אלא הוא בהרבה מקרים מנסה ללמוד אורחות חיים ותפקוד. לא בטוח שהוא לומד תפקוד בריא ונכון. פעמים שהוא לומד מידות רעות מאוד, הוא לומד להיות בעל גאווה, יותר שקרן, יותר מקל ראש במילים שהוא אומר לאחרים, או יותר מקל ראש בהבטחות שהוא מבטיח לאחרים. אבל בכל אופן, הסקרנות, המהות שלה היא לא סתם ללמוד על האחר, אלא לראות גם איך זה יכול לשפר את איכות החיים של הסקרן. כך היא המשמעות העמוקה של הסקרנות בחיים של האדם. כך נאמר על האדם שהצופה מסוף העולם ועד סופו. אז הכהן הגדול היה יושב במקדש וראשו נמצא בשמיים. הוא מביט במראות אלוקים ורואה מסוף העולם ועד סופו. זה כבודו וזה תפארתו. עונג גדול, הוא מכיר את סולות השפע והבריאה. הוא סקרן בסקרנות הנכונה הערכית המכוונת. ומשפרת את איכות החיים של האדם על פי התורה, על פי הערכים האמיתיים. אז משה רבנו, לפני שהוא מוכיח את ישראל ומברך אותה, הוא מפרגן להם שהם יעריכו את עצמם. אחר כך אפשר לדבר על הרובד הבא, תיקון המידות. עוד מהלך. מה הכוונה שמשה רבנו מברך את בני ישראל כמו הכוכבים? כמה האדם שווה? תלוי, אפשר לדבר על אחדות ישראל, אבל לא על אחידות בעם ישראל. יש אדם שהוא שווה אדם אחד, ויש אדם שהוא שווה כמה וכמה אנשים. על משה רבינו כתוב שהוא כנגד 600 אלף איש, או כנגד כל הדור. כתוב על יאיר בן מנשה שהוא שקול כ-36 אנשים. לכן כתב ארוך לנר שזו הסיבה שאין אנו מונים את עם ישראל. מדוע? מי יכול למנות ולשקול את החשיבות של עם ישראל? כך אומרים בשם הכתב סופר, מה שמברכים ברכה כאשר מגיעים אל קברי ישראל, השם ישמור, אשר יצר אתכם בדין וחלקל אתכם בדין ויודע מספר כולכם בדין והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם בדין. מה הכוונה יודע כולכם בדין? הרי אפשר לספור, ומי שמתעצל ישאל את המחשב, כמה קברים יש בחלקה זו? מה המעלה של יודע מספר כולכם בדין? התשובה היא שהמספר הוא שונה מאדם לאדם, הערך הרוחני הוא שונה מאדם לאדם, ומידת הדין היא, כמו היינו אומרים, יודעת להגיד מה הערך של כל אדם, כל אחד לפי הערך הרוחני שלו, כמה שווה כל אחד. עד פרשת בחוקותיי כתוב, ופניתי אליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם. גם והפרתי וגם והרביתי. במצרים כתוב, פרו וישרצו וירבו, דרשו חזל שהולידו שישה בקרס אחד. מה יש לדרוש כאן? יש מפרשים שפירשו כך, והפררתי ריבוי עצום, יותר ויותר ילדים. אז מה זה והרבתי? ריבוי באיכות, זו משמעות אחרת, ולכן אין לספור את בני ישראל. כי מי יכול לומר שזה המספר שיש? הרי לא רק והפררתי, אלא גם והרבתי אתכם עם ישראל. אי אפשר לספור אתכם, מדוע? כי כל אחד יש לו מהות אחרת, שווי אחר, ולכן יש שאמרו כך. אמרו חזל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מה יעשה? ילך אצל החכם שיתפלל בשבילו. כך בגמרא בבתרא. מדוע חכם? בגלל שהחכם נחשב כמו הרבה אנשים, ואם הוא נחשב כמו הרבה אנשים, אז הוא כמו מעין תפילת רבים, ואם הוא בעצמו מעין תפילת רבים מתקיים, הן כל כביר לא אימה, אז הוא תפילת רבים. אם הוא חכם, הוא שווה הרבה, אז הוא שווה כמו הרבה שמתפללים. ועוד, לפי זה נוכל להבין, מצאים פסוקים שכתוב על בני ישראל, אי אפשר לספור אותם, ויש שכתוב שכן אפשר לספור אותם. איך הכל מסתדר? איך ייתכן שבני ישראל מצד אחד אי אפשר לספור אותם, ומצד שני כן אפשר לספור אותם? הרי יש ציווי לספור את בני ישראל כמה וכמה פעמים. אז בני ישראל, אם הם לא עושים רצונו של מקום, אומרת הגמרא, כן, אפשר לספור אותם. ואם הם עושים רצונו של מקום, אי אפשר לספור אותם. למה? כי אם הם עושים רצונו של מקום, אז אדם אחד הוא שווה כמה וכמה אנשים אחרים. כעת בוא נדמיין מצב. כל עם ישראל עושים תשובה, וכעת הם ראויים לגאולה, כי הם עשו תשובה. כמו שומע הרמב״ם, ישראל בסוף גלותם עושים תשובה ונגלים. אם כולם עשו תשובה, אז הם כן עושים רצונו של מקום. אם הם כן עושים רצונו של מקום, איך פתאום אפשר לספור את כולם? ההסבר הוא כך. את הכמות תמיד אפשר לספור, אלא כמה כל אחד שווה באיכות. אם כולם חוזרים בתשובה, לכל אחד יש משמעות אחרת, משמעות הרבה יותר. מה זאת אומרת? אם הם עושים תשובה, הם עוברים מדרגה של אפשר לספור אותם לדרגה של אי אפשר לספור אותם. אומרת הגמרא מסכת נידה שיש מימד רוחני באדם שקרוי גוף. שם נמצאות כל הנשמות, עד שיכנסו כל הנשמות האלה לגופי האדם, משיח לא יגיע. אבל אם זה יקרה, משיח כן יגיע. עד שיכלו הנשמות שבגוף עוצר בשמיים, ששמו גוף תחת כיסא הכבוד. משם מגיעות הנשמות, ומשיח יגיע רק כאשר יגיעו כל הנשמות. אם היום כל עם ישראל עושים תשובה, מיד משיח בא. אבל איך הוא בא? הרי לא, כל הנשמות עדיין ירדו לעולם. איך ייתכן שמשיח יגיע? אלא מה שיהיה זה עיבור נשמה. הרבה נשמות שמות עתידות להתעבר בגוף אחד, וזה עוד אופן שאי אפשר לספור את בני ישראל. יש את בני ישראל לגולגולותם, כל אחד והמספר שלו, אבל יש את הפנימיות. כמה זכויות יש לכל אדם, ואז השווי הוא הרבה יותר גדול. ואז מתעברות באדם אחד כמה וכמה נשמות, והוא לא אדם אחד, הוא כמה אנשים, הוא ריבוי של איכות. בדומה לכך, מצינו הרב חיים ויטל בשער הגלגולים, הקדמה למתחת, הוא כתב, אחרי שהוא מקדים ואומר שהאריזל גילה לו שהוא, האריזל, הגיע בשביל נשמת הרב חיים ויטל בלבד. הוא המשיך ואומר, עוד גילה לו האריזל, שבגלגולים הקודמים הרב חיים ויטל, הוא לא הספיק ללמוד את תורת הסוד, ולכן כעת הוא צריך להשלים את מה שהוא לא למד בדורות הקודמים. הוא אומר שהוא שמע מהאריזל שהוא גלגול של המגיד מישנה. כשהוא היה המגיד מישנה, עיין הרבה בתורת הנגלה ולא הספיק בתורת הסוד. ואז אמר לו שבגיל י"ג נתעברה הנשמה של רבי אלעזר בן ערך, תלמיד רבן יוחנן בן זכאי, בן נשמת הרב חיים ויטל. בן 20 התעברה נשמת רבי אלעזר בן שמוע, בנשמת הרב חיים ויטל. בגיל 29 הייתה רוח רבי עקיבא מרחבת וחופפת עליו וכמעט מתעברת בו. אחר כך אמר לו האריזל, אם הרב חיים ויטל יזהר מכל דיבור שלילי, נשמת רבי ינאי תתעבר בו. וכך עוד ועוד נשמות, כך האריזל מתאר. אז אם השיח יגיע, מה יהיה עם כל הנשמות שצריכות לרדת בעולם כדי שמשיח יגיע? הרי אי אפשר שברגע אחד תהיה לידה של כל האלפים או עשרות אלפים או אולי יותר נשמות שצריכות להגיע לעולם הזה, מה יהיה? התשובה היא, הנשמות התעברו בגופים הקיימים כעת, וכך התקיים שהאדם השווי שלו הוא לא רק משהו, אלא לא פעם, הרבה יותר. הקטן יהיה לאלף, והצעיר יהיה לגוי עצום, וכך אפשר להבין, אני בעיתה, אחי שנה, מה הבא כתוב לומר? או בעיתה, בזמן הרוי, או אחי שנה, יזרס תהליך וזה יקרה ברגע, אבל אז... יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, איך? על ידי עיבור נשמה הם יהיו הרבה יותר ממה שהם מכירים. כך ברכת משה רבינו לבני ישראל.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.